רדיו סול סיואל, הרדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה המובילה באינטרנט, סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב נפתלי.
יש לך איזה משהו נגד צרידות בגרון, משהו בגלל חילופי מזג האוויר?
חכה, זה הצרה הכי קטנה שלך בהמשך התוכנית.
וואה, טוב.
זה הצרה הכי קטנה שלך, תאמין לי, אתה תשכח אחרי שאתה תשמע מה יש לאורחת להגיד, תאמין לי, אתה תשכח.
אוקיי, ואנחנו אומרים ערב טוב לאורחת שלנו הערב במשדר, ספיר ברנשטיין, ואת תגידי את השם השני.
פסנדי.
פסנדי?
פסנדי, למה הסתבכת?
לא יודע.
זה נשמע שם של משקדה.
כולם מסתבכים, זה
כן,
משהו.
זה נשמע כמו איזה פסדינה בארצות הברית. ואיתך אנחנו נדבר על תופעת החרם בקרב בני נוער וילדים, שאני חייב להודות, היא מטרידה מאוד.
מאוד.
אוקיי, אנחנו נדבר על זה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו, מכל מקום באתר הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול. הערב נעסוק בשני נושאים חשובים בסדר היום הלאומי. ועדת חקירה פוליטית, ממשלתית, you name it, שהחליטה עליה הממשלה, מסך השן או ברור האמת. אנחנו נשוחח מיד עם השר לשעבר, אופיר פז פינס, בנושא הזה. מה עובר על ילדים ובני נוער? טרגדיה אחרי טרגדיה עקב מצוקה נפשית וחברתית. ומה המדינה עושה, איפה מערכת החינוך, איפה ההורים? נערך באולפן את ספיר ברנשטיין פסנדי, וננסה להבין מהן ממדי התופעה ודרכי הטיפול בהם. תישארו איתנו, כרגיל, יהיה מעניין. שוקי ידידי, אני מתאר לעצמי שלא ישנת כל הלילה כדי להכין את הכותרת המרכזית שלך.
האמת, דווקא קיבלתי אותה על הבוקר.
אתה
רואה משהו. והיה לי גם ויכוח על זה מהבוקר על הכותרת שלי.
כן.
אני שואל את עצמי למה בגץ ממשיך להתערב כל הזמן במה שקורה בממשלה. אני מנסה להבין האם בגץ רוצה להיות הממשלה החדשה, או שהוא חייב להכניס מקלות בגלגלים, ואני מדבר על ההחלטה של בגץ מהיום, או מאתמול, שאומרת שעל הממשלה להשיב תור 45 ימים, למה לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית? ואני שואל את עצמי שאלה, למה זה מעניין לכם את התחת?
וואה, זה ביטוי עברי.
עברי, בהחלט, למה זה מעניין אתכם? אוקיי. זה משגע אותי, למה זה מעניין אתכם?
אז בוא.
יש ממשלה, תפסיקו להתערב. אז אתם, התפקיד שלכם, אנחנו חוזרים על זה כבר פעם, לא פעם ולא פעמיים
אחת
בנושא.
אחת מזכויות היסוד של האזרח היא לעתור לבית המשפט העליון.
להגיד נכון, לא נכון. צודק, לא צודק. לא לקבוע ולהגיד לי, אני הממשלה, אתה תעשה מה אני רוצה שאתה תעשה.
כן.
יש הבדל.
יש לך 45 יום לנמק.
יש הבדל. אני לא צריך לנמק, אני בתור ממשלה, לא צריך לנמק למה אני מחליט לא להקים ועדת חקירה כזו או אחרת.
אז אתה מדבר
את על... את הדין וחשבון אני לא נותן לבגץ, אני אתן לציבור. אני אתן לך, לי, לספיר, לשוקי, הציבור שיחליט אם הוא צריך ועדת חקירה או לא צריך ועדת חקירה, ונכון להיום לפי כל הסקרים, כנראה שלא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, כי לא מאמינים בוועדת חקירה ממלכתית.
אני לא יודע איזה סקרים אתה קורא.
כל הסקרים שאני קורא.
אני מתאר לעצמי שאתה קורא את הסקרים של ערוץ 14.
ממש לא.
כי ברוב הסקרים קרוב ל-65% עד 70% מהציבור
זה סמוך
מצפה מצפה לוועדת חקירה ממלכתית. תגיד לי איך אתה
זה מצחיק, למה זה מצחיק?
זה בסדר שפוליטיקאים ימנו את חברי הוועדה?
כן, מבחינתי כן. כי אני לא מאמין לאלה שישבו בוועדה. שתהיה חקירה, ועדת חקירה ממלכתית, אני כבר יודע מה תהיה התוצאות. אנחנו כבר יודעים מראש מה התוצאות, אנחנו גם יודעים מראש, כמו המשפט של נתניהו, שקם בסופו של דבר, שאפילו חלק מהשופטים כבר עומדים, אומרים למדינה, חבר'ה, רדו מזה, תפסיקו עם הוויסקי, תפסיקו עם הסי... הרי זה לא אני אומר, זה השופטים אומרים, זה דברים שקורים בפועל, הבית משפט שאומר... אז על מה אנחנו מדברים?
אני
סקרן... איפה האמון? הרי אין אמון בצדדים של המדינה.
אני סקרן לשמוע את דעתך, ספיר, בעניין ועדת חקירה ממלכתית אחרי השבעה באוקטובר, אם יש לך כזאת.
אני ופוליטיקה זה לא.
כאזרחית המדינה?
גם לא. אני, א' כל, אני לא אוהבת להיכנס לעניינים פוליטיים. בעיניי זה מלחמות, ואני לא נמצאת שם.
לא, אנחנו עושים את זה כל יום, כמו שאני ונפתלי, ואחר כך יוצאים.
ברוח הכי טובה שיכולה להיות.
קפה, זה דעתו, זו דעתי, זה בסדר, זה איך אומרים?
אני יותר מזה, אני כל כך לא בקיאה בחומר כדי להביע את דעתי בנושא. אני מתנצלת.
הבנתי. אבל אתה יודע, שוקי, בסופו של דבר, בגץ, אם אתה תיקח מחקר אמפירי, זאת אומרת מחקר של מה שנקרא של סטטיסטיקה ועובדות והכל, ב-90% מהזמן בגץ הגן על הממשלה ונתן לה אור ירוק לתוכניות שלה ולהחלטות שלה. עכשיו אתה תפסת, רגע.
אני נושך שפתיים.
לא, אני... אני אומר לך שהמחקר הזה קיים,
שהממשלה...
בגץ, ב-90%...
שהממשלה בראשות בנט...
תגיד לי.
ונפתלי, נפתלי בנט,
יאיר לפיד... כשאהוד ברק...
לא שמעתי שהיה בגץ.
כשרבין גירש 415 מחבלים ללבנון. ועתרו לבגץ כל הארגונים, וארגוני השמאל, וזכויות האזרח והכל. מה הייתה ההחלטה של בגץ?
תשמע...
תן לי רק את השורה התחתונה.
תקשיב, אוקיי, אתה יודע, לפני...
התשובה היא כן.
לפני 30 שנה? לפני 30 שנה?
כן.
היינו הולכים לסלפית ואוכלים פלאפל.
כן.
אוקיי, זה מה היה לפני 30 שנה. אתה מדבר איתי על תקופת רבין, אני מדבר על עכשיו, על החמש, שש שנים האחרונות.
אני מדבר איתך...
בממשלת בנט נעשו עבירות שהיו מחויבות להיחקר על ידי בגץ, ולא נחקרו. כולל היועמ"שית, אוקיי? ובגץ לא פתח את הפה ולא דיבר. אני חושב שהגיע הזמן שבית המשפט ייקח צעד אחד אחורה. קיבלת עתירה, תדון בעתירה, צודק, לא צודק.
טראמפ החליט לגרש פליטים.
אוקיי.
בית המשפט העליון הפדרלי.
צריך להחליט אם זה נכון או לא נכון.
ואמר לו, אדוני הנשיא, No.
בסדר.
No go.
מצוין.
אז אני אומר לך...
אבל זה לא ועדת חקירה.
זאת מדינה...
זה לא ועדת חקירה.
במדינה דמוקרטית...
אני אזכיר לך ש...
בבית המשפט העליון יש תפקיד מרכזי ביותר.
אני אזכיר לך שבגץ פירק את מתקן חולות.
תשמע,
אני אזכיר לך שבגץ פירק את מתקן חולות, ואותם אריתראים מסתובבים היום פה, ולך תראה את אחוז הפשיעה בתל אביב, בגלל אותם אריתראים שבגץ שחרר.
אוקיי.
אז כאילו אני לא, אתה מבין שלא כל החלטה מקובלת עליי, אבל אני חושב, נכון, אמר לי היום העורך דין, זה חוק יסוד.
אבל אתה מסתובב עם עורך דין צמוד עכשיו?
כן, ממש.
מה קרה?
לא, אתה גם מכיר אותו. אבל אמר לי...
יש משהו ב... יש משהו?
יש כל מיני דברים מעניינים בתקופה האחרונה, כן. אבל
רגע, אתה רוצה לדבר על זה?
לא, בשידור, נראה לך.
לא, אם אתה קורא, אם עובר עליך משהו, תגיד לי, אני צריך להתכונן.
לא, 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 ברוך השם, הכל טוב חוץ מהשיניים, הכל בסדר.
אתה לא הולך לבגץ בעניין
הזה? לא, אבל אני אלך לבגץ על בגץ.
אוקיי, טוב.
זה.
תשמע, אני מבין את התחושות שלך.
תראה, אני אתן לך את השאלה. את יועצת, נכון?
אוקיי.
באים אלייך בשאלה האם להגיד לילד כן מותר לך או אסור לך, אוקיי?
אוקיי.
אבל זה זכותי לשאול את הילד אם אני רוצה לשאול אותו את השאלה אם מותר לו או אסור. בא נפתלי ואומר, לא, את חייבת לחייב אותי להגיד שמותר. או אסור, את חייבת לחייב אותי לשאול את השאלה. זה מה שבגץ עושה.
אז אתה יודע מה? התשובה שלה, תחכה...
לחכה אחרי השיר? לא, או אחרי הזה. אז תדבר איתה.
אז זהו, אני אדבר איתה.
אז בינתיים היא תענה לך, היא מחייבת. ואופיר
פינס...
יחכה.
לא, יעלה ויענה לך, לא יחכה.
לא יחכה.
אנחנו נהיה שניים עליך, ואתה, אנחנו... אתה תראה,
זה לא חוכמה, אתם שניכם מוטים עם רקע פוליטי מובהק.
שוקי, אנחנו נעשה לך מסאז' למוח ואתה תראה שזה משתנה.
את יודעת, שמתי לב אצל נפתלי, כשלוחצים עליו לאט, הוא מבין יותר מהר.
ספיר ברנשטיין, תודה שבאת לאולפן, ואיתך אנחנו נדבר בחלק השני של התוכנית על התופעה האיומה הזאת. את כמה התופעה הזאת צריכה להטריד אותנו כחברה?
מאוד, ומאוד בגלל שאין איזשהו תוכנית למגר את התופעה הזאת, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב שההורים וכל כל האנשים שסביב נמצאים סביב דבר כזה צריכים להיות מעורבים.
אז על זה אנחנו נדבר בהרחבה, ואנחנו עוברים לנושא הראשון של הערב. הממשלה החליטה שהמערכון של הגשש הוא רלוונטי מתמיד. אנחנו נקבע את ההרכב, המגרש, השופט והתוצאה. אלא שמדובר בחיינו ממש אחרי השבעה באוקטובר. ואני אומר ערב טוב לשר לשעבר אופיר פז פינס. ערב טוב.
ערב טוב נפתלי.
תודה שאתה מצטרף אלינו לתוכנית סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, והיה לנו איזשהו ויכוח לפני. שוקי, אתה רוצה להגיד מה על לבך לאופיר בעניין הזה של ועדת חקירה ממלכתית ובגץ?
אני חושב שבגץ לא צריך להתערב בהחלטה אם להקים ועדת חקירה או לא. זו החלטה של ממשלה, וההחלטה ברגע יחליטו ככה או ככה, כי תראה, יש משבר מאוד מאוד עמוק במדינת ישראל.
כן.
משבר מאוד עמוק בין הימין לשמאל.
כן.
זה יש, הפכנו להיות שני מחנות. אחד, כן ביביסט, השני, לא ביביסט. ואנחנו כל כך מפולגים בעניין הזה, שדווקא להפך, דווקא בגץ, צריך להגיד, רגע, אני לוקח צעד אחד אחורה, בוא ניתן לממשלה לראות מה קורה. יגיע יום הבוחר שהצד האנטי-ביבי, מה שאני במרכאות, יבוא ויגיד, תקשיבו, לא הקימו ועדת חקירה, לא הלכו לבחירות, לא עשו את זה, אל תתנו להם את הכל בקלפי. אם העם יגיד, וואלה, מקובל עלינו, שתיפול לממשלה.
אוקיי. אופיר פינס, אני אשמח לשמוע את דעתך על המאמר פתיחה הזה של שוקי.
טוב, קודם כל, אני לא באתי לתוכנית שלכם כדי לייצר את בגץ, כן?
לא, 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 ודאי שלא, אבל מנקודת מבטך, למה בגץ היה צריך להוציא צו שמורה לממשלה לנמק תוך 45 יום מדוע לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית?
אז אני אסביר. קודם כל, בגץ לא פועל בחלל ריק. בגץ פועל על פי עתירות, והיו ומונחות בפני הבגץ לפחות שלוש עתירות שאני אגב, אני חייב להגיד בגילוי נאות, אני אחד העותרים. כן, עתרו 87 או 86 חברי כנסת לשעבר.
כן.
יחד. ואני אחד מהם. אז קודם כל הוא עונה לעתירות. ואנחנו עתרנו כבר לפני חודשים רבים, והיינו מאוד מתוסכלים מזה שבג"ץ לא נענה לעתירותינו, ובעצם דחה את העתירות שלנו כל פעם לעוד חודש, לעוד חודשיים, נתן לממשלה זמן, נתן לממשלה זמן. למה בג"ץ התערב עכשיו? מסיבה מאוד פשוטה לדעתי, אני לא דובר בג"ץ, אבל אני מנסה להבין מה הוא אומר. יש חוק במדינת ישראל, שוקי, כדאי שתדע, יש חוק ועדת חקירה ממלכתית. אין חוק ועדת חקירה חרטוטנית, לא קיים חוק כזה. אם מר נתניהו, ראש הממשלה, רוצה לחוקק חוק כזה, עד רבה, שיבוא לכנסת ויציע הצעת חוק, ועדת חקירה, לא יודע איך שיקרא לה, איך שהוא רוצה, ויחוקק אותה, ואם יהיה לו רוב, אז יהיה רוב. היום יש חוק, לא הצעת חוק, יש חוק ועדות חקירה ממלכתיות, וממשלה צריכה לפעול על פי חוק. וזו ועדת החקירה שצריך להקים.
רגע, סליחה אופיר, מי קובע מתי מקימים ועדת חקירה? זאת אומרת, אוקיי, אני היום אמרתי...
הממשלה.
או.
הממשלה
קובעת אם במקרה הספציפי הזה יש, אפשר להפעיל את החוק או לא. עכשיו, אם החליטו הממשלה לצורך העניין שהם לא מפעילים את הסמכות שלהם בחוק, אז למה אני צריך להביא את בגץ שיקפה על הממשלה?
עכשיו, אני שואל אותך, מה שנקרא, אני פונה לשכל הישר שלך ושל עם ישראל. נראה לך הגיוני שאחרי האירוע הכי קשה שעברה מדינת ישראל מאז היווסדה, המחדל הכי נורא, טבח תושבים ואזרחים, 2,000 אנשים שנהרגו, עשרות אלפי פצועים, עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שפונים מתבבתם, נראה לך שלא צריך להקים ועדת חקירה שתבדוק?
צריך להקים ועדת חקירה. בהחלט צריך להקים, רק נשאלת השאלה, איזה ועדת חקירה אני מקים?
אבל איך נשאלת השאלה הזו, כשהחוק קובע באופן חד משמעי, שמה שצריך לעשות זה ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק? למה הסוגיה הזאת היא עולה? אני שואל ברצינות. למה? כי נתניהו החליט להעלות את הסוגיה? הרי בכל סקר שאני מכיר ואתם מכירים, למעלה מ-70% בציבור הישראלי, כולל אנשי ימין מובהקים, בעד ועדת חקירה ממלכתית. רק נתניהו ואנשיו לא רוצים. למה הם לא רוצים? אני מבין אותם. הם אמורים להיחקר, הם לא רוצים להיחקר. אגב, אני אגיד לכם עוד דבר בסוד שאף אחד לא שומע, אף אחד לא אוהב להיחקר. כשאני הייתי שר פנים, היו עליי חמש חקירות של מבקר המדינה. אתם חושבים שנהניתי מזה? אהבתי את זה? לא. אבל קיבלתי את זה, כי זה חלק מכללי המשחק בדמוקרטיה. שמבקר המדינה, מותר לו לחקור את משרד הפנים. בשנה היו לי חמש חקירות, בשנה אחת. אלה החיים. לא אהבתי
את זה, לא חושב, חלק מהחיים. אתה לא חושב לצורך העניין שאם הממשלה... אוקיי, אני יכול לקבל את הטענה שזה החוק, ושהם מפחדים להיחקר, ושכנראה כל אחד בורח מהאחריות בכזו או אחרת. אני כרגע לא אכנס בדיוק, אתה יודע, לאחריות ספציפית לכל אחד, אבל כל אחד מהממשלה הזו אשם במה שקרה בשביעי באוקטובר. נפתלי, אתה מופתע, נכון?
אני מופתע מזה שיש לך המון אנרגיות הערב.
אוקיי. לא, אבל אז אני אומר, אוקיי, בוא נביא את זה ליום הבוחר. ונציג את זה ליום הבוחר.
לא הכל ביום הבוחר.
למה?
לא הכל.
למה לא?
יש חוק במדינת ישראל.
לא, אבל עוד פעם, הממשלה היא זאת שמכוח סמכותה להחליט לגבי הקמת ועדת חקירה. לא בגץ.
אבל זהו, השאלה, אופיר, אתה הצלחת להבין איזה סוג של ועדה ראש הממשלה רוצה?
כן, אני הצלחתי להבין שהוא לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
מה כן? מה כן?
משהו אחר. שהוא בעצם יקבע את המנדט שלה, זאת אומרת, הוא הקים ועדת שרים שתחליט מה ייחקר בעצם. במקום שבוועדת חקירה ממלכתית, מי שמחליט מה ייחקר ומי החוקרים, זה נשיא בית המשפט העליון. הם לא רוצים את זה, הם השחירו את הנשיא הזה בצורה מטורפת, הוא איבד את הלגיטימציה בעיני הממשלה. אגב, לדעתי הכל בכוונת מכוון. משום שהוא האיש שמחליט, אז עשו אותו שחור כדי שהוא לא יוכל להחליט. אוקיי. בקיצור, הם רוצים ועדה מטעם ברור לגמרי שאם הרכב ועדת השופטים, ועדת השרים הזה צריך לקבוע את המנדט, אז המנדט תהיה מאוד 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 מצומצם. אני אגב רוצה להגיד לכם,
כן.
שאני חושב שאי אפשר להסכים לשום ועדה שהמנדט שלה גם לא יכלול לא רק את השביעי באוקטובר, אלא גם את כל נושא עסקאות החטופים לאורך כל השנתיים. תשמעו, זה אירוע מטורף שחייב להיחקר במסגרת אירועי 7 באוקטובר. ואגב, עוד אירועים צריכים להיחקר. זה ברור שזה לא רק ה-7 באוקטובר.
אבל אתה יודע...
עד כמה אתה הולך אחורה?
זהו, גם אחורה וגם אתה... אתה יודע שאתה, לפי כל מה שאתה שם על השולחן, אתה מדבר על ועדת חקירה ממלכתית, שתשב אולי בין 5 ל-7 שנים עד שהיא תסיק את המסקנות האלה.
נכון, נכון, זה לא יודע, 5 עד 7, אבל בטח בין 3 ל-5, וזה נכון, זה לוקח זמן, אבל הם מוציאים דוחות ביניים. ועדות חקירה ממלכתיות מוציאות דוחות ביניים אחרי שנה, הם לוקחים נושא, גומרים אותו, מוציאים דוח ביניים, שזה דוח לכל דבר ועניין, אחר כך עוד דוח וכדומה. זאת אומרת, בתוך 3 עד 5 שנים, אתה מקבל את התמונה המלאה, אבל זה לא אומר שאתה לא מקבל שום דבר 3 או 4 שנים. אתה מקבל.
עכשיו אתה
כבר... אני זוכר שאת את הדוח על אולמרט ואמיר פרץ,
כן.
קיבלנו אחרי שנה בערך.
יפתיע אותך, אופיר, אם הממשלה תקים את הוועדה אחרי 45 יום, ותוקם ועדה למעשה. ועדה תוקם, כי ברגע שתוקם איזושהי ועדה, הוא מסנדל למעשה את בגץ. ואז נכון, בגץ כבר לא יכול להתערב.
אני אגיד לך יותר בזה, שוקי, הוא גם מסדל את הממשלה הבאה.
כן.
כי אם הוא מקים ועדה והדברים בחקירה, אז כאילו הממשלה הבאה...
לא יכולה
לעשות לא כלום, נכון. אבל לא, אז אני שואל, האם באמת זה יפתיע אותך למשל, שהוועדה שתוקם תקבל סמכויות מלאות כמו של ועדת חקירה ממלכתית, עם, איך אומרים, עם כל הקרדיט?
זה יפתיע אותי, אבל לא... אבל
זאת יכול... אומרת לא הגיוני.
לא אמרתי שלא יקרה. אמרתי, זה יפתיע אותי, אבל יכול להיות שזה גם יקרה. כן, יכול לקרות.
אתה יודע...
כי אני מצפה לזה, אני מצפה שהוא יקים את הוועדה.
אבל אני אגיד לכם מה הבעיה.
כן.
מעבר לשאלת הסמכויות, שהיא גם שאלה גדולה, שאתם מעלים אותה בצדק, יש שאלה קודם כל מה ייחקר, ובית מי יחקור. מי יחקור? מי יהיו השופטים? אני עכשיו רואה שיריב לוין, תשמע, זה שחקן, הבחורצ'יק הזה, דברים כאלה. בגס נתן לו להחליט מי יהיה השופט המלווה ולא ליועץ המשפטית. כל הכבוד. אז עכשיו תבין, נגיד שאני הייתי שר המשפטי והבגס היה נותן לי, אוקיי? מה, הייתי לוקח את נפתלי שיהיה החוקר?
נכון.
לחיית דינה. הוא לוקח שופט...
זה רעיון לא רע.
חבר שלו...
אבל שוב, זו...
הוא מינה את הבן שלו לשופט
שלו. אבל זו החלטה, זו החלטה של בית משפט. למה את זה אנחנו לא מכבדים?
זה לא יאמן. כבר קיבלת מבגץ את הסמכות למנות את החוקר, אז החוקר, אתה ממנה חוקר פוליטי שחבר איתך בליכוד, או קשור איתך בליכוד, ושמינית את הבן שלו. תגידו, איפה האנשים האלה חיים? באמת, זה לא קשור שלהיות ביביסט, לא להיות ביביסט. חבר'ה, זה מדינה של כולנו. קיבלת מנדט, אתה שר המשפטים של מדינת ישראל, תמנה בן אדם אובייקטיבי, תגיד לי, אתה אמיתי? תמנה מישהו שאפשר להגיד, וואלה, אחלה מינוי, שהוא יהיה החוקר של הסיפור של, כן. של החקירה הזאת, של הפצע.
אבל אתה יודע, אופיר, זה צד אחד של המתרס, הם עלו על איזושהי מקפצה בגובה מדהים, והם עושים בה מה שהם רוצים, אבל אני שואל את עצמי, ואני שואל אותך, איפה להזזל האופוזיציה? איפה?
איזה אופוזיציה?
איזה אופוזיציה, נפתלי, באמת.
אין אופוזיציה, זה הכל שטויות. קודם כל, האופוזיציה מפולגת ומפוררת, יש בה אנשי ימין, ויש בה אנשי שמאל, ויש בה יהודים, ויש בה ערבים. תשמעו, אין אופוזיציה. בעיניי יש בסך הכל מפלגה אחת באופוזיציה, שזה הדמוקרטים, 3-4 אנשים, גם 3 אנשים, כי אני לא יודע כמה מרב מיכאלי עוד פעילה בדבר הזה, ואולי 2-3 אנשים מיש עתיד של יאיר גולן, שאני רואה אותם קצת נאבקים, מרב בנארי, מרב כהן, יש עוד בחור בשם חבר הכנסת שירי, ויש את הבחורצ'יק, מה שמו?
איזה מר? קריב?
הוא שיושב בוועדת, לא, קריב זה ממפלגת עבודה, לא, אני אומר, יש עתיד, יש עוד אחד שהוא עושה עבודה מצוינת בוועדת כספים. בחוץ שהיה מהעלייה הרוסית.
כן, ולדימיר בליאק.
אלה, עכשיו אני אמרתי, שמו טוב, השמות שאני אמרתי, השלושה ממפלגת העבודה, שזה נעמה, לזימי,
אפרת וקריב.
אפרת, והשלושה שאמרתי מיש עתיד, השישה האלה זה כל האופוזיציה של מדינת ישראל. כל האופוזיציה של מדינת ישראל זה שישה הח"כים האלה, בעיניי. יש אופוזיציה של ליברמן, יש אופוזיציה של ליברמן, אי אפשר להגיד שלא, אבל היא עוקפת את הממשלה מימין.
כן.
הוא כל היום אומר לביבי שהוא שמאלני, אתה מבין?
כן.
בסדר.
תשמע.
אבל
אני, אז מה כן, אופיר, זה, אז הרחוב יאמר את שלו, הרחוב יאמר את דברו?
הרחוב יאמר את דברו, תראו, הרחוב יאמר את דברו, אני מעריך ש... אני לא רואה סרט שנתניהו מנצח את הבחירות הבאות, או הקואליציה שנתניהו מנצח את הבחירות הבאות, אני לא רואה סרט, אבל אני מסכים איתך, ואני לא יודע מה דעתו של שוקי בעניין הזה, אני מסכים ש...
מה שאני אומר הוא מסכים.
לא, האופוזיציה במערומיה, וגם בנט אגב, אתם שואלים אותי, בנט, שהוא האלטרנטיבה לנתניהו כרגע בסקרים, הוא מוביל, הוא... גם כן, אני לא מבין את האסטרטגיה הזאת של לא לבוא, לא להתייצב, לא להיחשף, לא להנהיג בעצם.
אתה מדבר על מי? על בנט?
על בנט, כן.
תשמע, הוא יודע שהדבר הראשון שהוא יעשה, שיעשו, זה יגידו לו, אדוני, אתה חייב כסף למדינה, תחזיר את זה ואחר כך נדבר. זה הקטם השחור שלו, בשביל זה הוא הקים מפלגה חדשה.
תגידי, אני שואל אותך בצורה, אתה מאמין לדבר הזה?
למה לא? הוא לקח כסף מהמדינה?
אתה יודע כמה שנים אני הייתי חבר כנסת? 15 שנה.
אוקיי.
אתה יודע כמה כסף הליכוד, ולצורך העניין גם מפלגת העבודה.
חייבים.
חייבים לוועדת הבחירות.
אופיר, אני זורם איתך. הליכוד...
עשרות מיליון.
תקשיב, תראה, אני אומר לך משהו. הליכוד מושחת, גנב, עבריינים. מה שאתה רוצה, אני זורם איתך. בנט בא לייצג משהו אחר.
הוא מתכוון להקיצה של בנט.
בנט בא לייצג משהו אחר, משהו מוסרי, משהו ערכי. אז מה, אם הוא גנב, אז גם אני גנב, זה בסדר?
אני לא חושב שמפלגה שחייבת כסף לוועדת הבחירות המרכזית, הם גנבים. לא, הם חייבים כסף. דמוקרטיה עולה כסף.
נכון.
לפעמים אתה מנצח בחירות ויש לך עודף תקציבי, ולפעמים אתה מפסיד בחירות, אתה נכנס לגרעון. זה לא
עבריינות, חבר'ה,
זה לא פלילי.
לא, זה לא פלילי, לא חלילה, לא האשמנו אותו בפלילים. לקח את הכסף, תחזיר.
אני לא מגן של בנט, אני גם לא הולך להצביע בנט. אני רק אומר, למה להפוך את בנט איזה גנב? זה שטויות במית הגבניות.
לא העניין של גנב, אני לא הופך אותו לגנב. אני אומר, לקח את הכסף, היה לך מפלגה, נכון? למה הוא שינה מפלגה? למה הוא הקים מפלגה חדשה? למה לא נשאר למפלגה הקיימת?
השם הקודם לא צלצל לא יפה.
כן, נכון, נכון.
לא צלצל לא יפה, באמת.
נכון, נכון. לא צלצל יפה.
אין לי מושג למה הוא הקים מפלגה חדשה, אני אפילו, אני באמת לא יודע, אין לי מושג.
אופיר, אתה יודע שאנחנו עשינו סקר כאן ברדיו סול, ואתה יצאת הפוליטיקאי שאחר ברוצים שהוא יחזור למערכת הפוליטית.
מי שאלת? בגדינה.
שאלתי את ספיר ואת שוקי.
תשמעו, לחזור לדבר הזה, אתה צריך להיות משוגע בשביל לחזור לשם.
מה, באמת?
עד כדי
שם. תשמע, סוף סוף יש לו חיים, למה אתה רוצה לקלקל לו?
ממש ככה, ממש ככה.
סוף סוף יש לו חיים. כאילו, אתה יודע, אני מסתכל על החבר'ה הצעירים שרצים לפוליטיקה, אני אומר מה?
אבל אתה, עכשיו, בכובע הכלכלי שלך, כיושב ראש אוריאן, וגם כמי ש...
אגב, ראית, מינינו היום דירקטור חדש.
נו?
את דובר צהל לשעבר, אגרי.
יפה. מינוי חדש בחברת אוריאן.
בחברת אוריאן, כן. דניאל אגרי, דירקטור בחברת אוריאן.
איזה יופי, איזה יופי. אבל כשאתה רואה את הפוליטיקאים של היום, ואתה רוצה לראות את הפוליטיקאים של מחר, למה שהצטרפו, אופיר?
תראה, זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, והרבה לא רוצים להיכנס למדמנה הזו. וזה באמת, באמת, באמת נכון, תשמעו, זה לא מצחיק. יש פה סיטואציה מאוד מאוד לא פשוטה. קודם כל, כל סיפור הרשתות החברתיות והשימוש הציני בהם, כולם יודעים להפוך אמת לשקר ושקר לאמת. ליום ללילה ולילה ליום, אתה כל יום צריך להגיד שאין לך אחות ויש לך אחות, תשמעו, זה מטורף. וכל יום אתה צריך לצלם ולצלם 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 ולהעלות פייסבוק ופוסטים ושפוסטים. אי אפשר, זה לא רציני, תשמעו. חבר כנסת אמור להיות תפקיד יותר רציני ממה שהוא נהיה. ומוכרחים פה לעשות שינוי גדול. אנחנו, אם לא נעשה שינוי גדול גם בשיטת הבחירות, וגם אנחנו חייבים שהח"כים שלנו ייבחרו. אתם יודעים שרוב חברי הכנסת בכנסת בעצם לא עוברים הליך של בחירה.
הם לא מוכרים בכלל. אם אני עושה סקר, 80% מהחברי כנסת אף אחד לא יודע. אפילו משמר הכנסת לא מכיר אותם.
עד כדי כך. כי אני אגיד לך למה. כי הם לא מנהיגים, הם לא נבחרים, הם ממונים על ידי ראשי המפלגות.
כן.
אנחנו בבעיה מאוד קשה, אני אומר לכם, אנחנו כמדינה.
איי, 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 אנחנו...
אנחנו נבחרת טיק טוק, פייסבוק וטוויטר.
למשל מוכתר שעוברת בין כל מיני מפגינים, ומי שנוגע בה היא מיד מגיעה למשטרה.
אבל עזוב, זה לא היה צריך לקרות. כן, צודקת, לא צודקת, נכון, לא נכון, לא צריך להטריד.
זה לא היה גימיק מנקודת מבטך?
לא, לא, הוא לא צריך להטריד. מה שהיא עושה זה גימיק.
חד משמעית לא להטריד, על זה אנחנו לא מדברים.
אם יבחרו באדם מוכתר, אז זה טיבילי.
אני אומר,
זה דיבילי.
הגימיקים של פריימריז,
נכון, זה גימיק.
ושל רשתות חברתיות, על זה אופיר מדבר.
היא לא תגיע לא לעשירייה השנייה ולא לשלישית. היא לא תגיע.
איפה היא רצה?
היא רצה בליכוד, אבל היא לא תגיע.
זאת הפכה להיות מפלגה של מקלט.
זה, אופיר אמר את זה נכון, ופה אני מסכים איתו, זה הפכנו להיות מפלגות של טיק טוק, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, טוויטר. וזה הבעיה הכי קשה.
הכנסת חלשה ולא מבצעת את תפקידה, וגם לא סופרים אותה כבר.
לפני שהוא עושה את תפקידו, הוא רץ לרשום את זה קודם, ואחר כך הוא עושה את תפקידו.
למשל, אלמו כהן, שרוצה להיבחר בפריימריז לליכוד,
עושה אבל.
הוא לא ישן. איפה שיש איזה מרצה מסוים, הוא נכנס אליו גם לחדר המיטות. העיקר ש...
אבל הוא עושה.
אבל שזה יהיה מצולם.
הוא עושה. היית שמח שהוא יהיה בישראל ביתנו?
לא. אופיר, הוא היה חייב להגיד לי את זה? אין בעיה, אין בעיה. אופיר פינס, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה.
תודה רבה.
מאחל לך סוף שבוע נעים.
שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.
ואנחנו... אתה היום, אני לא יודע איזה כדור לקחת, שוקי.
כדור שיניים.
אבל...
זה הכדור של השיניים.
באת מבריק.
חבל על הזמן, כל 4 שעות 50 טיפות אופטלגין, תאמין לי,
אתה
על ספיד.
תביא קצת מהחומר הזה. טוב, אז יש שיר כזה, שכל כך מתאים לוועדת החקירה שנתניהו הקים. אתה מכיר אותו?
עובדים עלינו 2023.
כן.
אני בבת האמונה, אבל הבאת לי אותה.
יאללה, בוא נראה.
כאילו, הבאת לי אותה...
בוא נשמע את השיר.
שלום לכולם. שמי יעקב מאור, ערוץ הרצות בנושא של אמונה, אהבת חינם ואיך לעבור את התקופה עד הגאולה.
זה מה שרשמת.
עובדים עלינו, עובדים בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו.
עובדים עלינו, זה מה שאתה כשלחת.
עובדים עלינו בפנים, אנחנו לא לומדים.
מה הבאת לי את הרב הזה?
שלושה בדרנים מוכרים, דור קרן, אביעד בנטו ואבי גרייניק.
הנה, אבי גרייניק. הנה.
תראו לי מכאן שונת כמעט 20 שנה. בצהריים עובדים עלינו ישר בעיניים עובדים עלינו בפנים ואנחנו לא לומדים לא לומדים לא לומדים לא לומדים לא לומדים
אין כמו גרניק
נכון שיש לנו את מגילת העצמאות חירות וחופש הביטוי וגם זכויות מיעוט אבל אם אין להם מנדט לשלוט פה על כולם אז מה שווה המדינה ומה שווה העם עובדים עלינו עובדים עלינו וכשאנחנו חוגגים 70 ועוד 5 צריך פה לאחד כוחות, אסור להתייאש. המבוגר האחראי מזמן כבר לא קשיר. ועד שהוא ילך אנחנו לא נפסיק לשיר. עובדים עלינו, עובדים עלינו.
רגע, למה נגיד עובדים?
לא עובדים?
הייתה עצירה.
הייתה השהיה.
השהיה. נכון? אז מה זו, שמתחשבים?
שיש בהם חישוביות.
שמקשיבים כלפי. נכון, נכון, שיש התחשבות. כן, כן.
מי אמר?
מה זה מי אמר? הוא אמר. הוא אמר שהוא קשוב לציבור, שיש הסכמה, שצריך הסכמה רחבה, שאנחנו עם אחד, שישבו, שיהיו ישיבות.
שיהיו דיבורים, יהיו דיבורים.
ידברות.
שתהיה הידברות.
תהיה התחשבות.
בגיד, הידברות, כן, כן, כן.
יופי. ואז?
ואז הם יעשו מה שהם רוצים.
אחת, שתיים, שלוש ו...
בחורף, בקיץ, בצור.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, ותודה שנשארתם איתנו, ואנחנו אומרים ערב טוב לאורחת שלנו באולפן, ספיר ברנשטיין פסנדי, מאמנת רגשית לילדים ונוער.
הוא למד, ראי.
היום מציינים בעולם, שוקי, כדאי שתדע את העובדה הזאת, את יום הילד הבינלאומי. היום הזה נועד להזכיר את החשיבות של ההגנה על ילדים, למנוע את ניצולם ולספק להם תנאים להתפתחות בריאה ובטוחה בסביבה מוגנת. ומה עם הלחץ החברתי וההשפעות שלו על נפש הילד? לא פשוט בכלל. בזמן האחרון אני קורא יותר ויותר על מצוקה נפשית של ילדים ובני נוער מחרם, לחץ חברתי ורשתות חברתיות. איזה מין קוקטייל קטלני כזה. התוצאה לעתים טרגית, כפי שקרה השבוע, תוצאה שהורסת לא מעט משפחות. ספיר, כששמעת על הבחורה הזאת בת ה-16 והמונולוג הקורע לב של המחנך שלה, שנהרסה משפחה, עד כמה זה מדיר שינה מעינייך ומהטיפולים שאת מעבירה ילדים ובני נוער מהתופעה הזאת של חרם ורשתות חברתיות?
כן, אני אציג את עצמי, אני מאמנת במקצועי, מאמנת רגשית לילדים ונוער, החל מגיל 5 ומעלה, גם נערים ונערות מגיעים אליי, וכמובן שאני פוגשת ביום יום שלי גם את ההורים. חרם היא תופעה מאוד קשה, היא קשה לא רק לילד עצמו, אלא לכל המשפחה. חשוב לי לומר, חרם הוא דבר, הוא תופעה שילדים לא צריכים ולא יכולים להתמודד איתה. האחריות בחרם היא על המבוגרים, על ההורים ועל אנשי החינוך.
איך הם ידעו אם הילדים שומרים את הכל לעצמם?
תראה, נכון, היום הילדים אוהבים להסתגר בחדר.
נכון.
שעות על גבי שעות, והם במסכים, וזה באמת לא קל, אבל על אחריות ההורים לבדוק את ההתנהגות שלהם, לשים לב להתנהגות שלהם, לדבר איתם, לפתוח את הדלת, לשאול שאלות, להתעניין בילדים, זה על אחריות ההורים.
אז כשאת אומרת אחריות ההורים, מה את אומרת להורים כשהם באים לפגישה?
אוקיי, אז בגדול, בתהליך של אימון, אני אוהבת להשוות את זה למין חדר כושר. כמו שאתה הולך לחדר כושר ואתה מתאמן על שריר, כי המטרה שלך היא לרדת במשקל או להיראות טוב, אז...
את רומזת על משהו?
לא, ממש לא.
היא לא חייבת, אני יכול.
אוקיי, תודה.
אני יכול לרמוז.
לא, 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 אתה שוקי, אתה לך אין זכות דיבור.
אני לא, זה אצלי הבלוטות יצאו החוצה.
אוקיי, בבקשה. מה, אז השריר הזה של איזה שריר ההורים צריכים להפעיל?
אז לפני ההורים, מה שאנחנו עושים בחדר האימון, זה שהילדים מגיעים אליי ואנחנו מתאמנים על רגשות, על לזהות רגש, מה אני מרגיש, מה קשה לי. לדבר על הנושאים האלה, בחדר האימון יש לילדים מין מרחב שבאמת הם יכולים לפתוח את הלב, כי הרבה פעמים מתביישים לספר להורים כדי לא לאכזב אותם וכדי לא להכעיס אותם. וכאן יש להם את המרחב הבטוח לבוא ולספר בלי שיפוט, בלי שישפטו אותם.
אז רגע, אני רוצה קצת לחזור איתך אחורה.
כן.
אמרנו, מי שמגיע אליך בסופו של דבר זה או שהוא כבר נמצא בתוך החרם, או שהוא אחרי. ברוב
תראה, אני אוהבת להשוות חרם למין גל צונמי. הרי בהתחלה יש גלים קטנים, ואחר כך מגיע הגל הגדול החזק. הייתי רוצה שילדים ובדרך כלל מגיעים אליי בגלים הקטנים, כי שם אנחנו יכולים לעבוד ולחזק את הילד בביטחון שלו, בערך העצמי שלו, ושם ילדים יצאו ממני עם, עם ילדים שהגיעו עם אפס חברים, יצאו עם...
מבחינת סטטיסטיקה,
כן.
מי שמגיע אלייך בגל הקטן,
כן.
אוקיי, זה לא הכמות הרצינית. זאת אומרת, זה לא המסה הגדולה, כי היום, לאן אני חותר? אני אסביר יותר לאן אני כן. חותר, ואז תביני. אני חושב שאנחנו אימצנו את השיטה שהוא במחשב, הוא בחדר שלו, הוא מסתגר לעצמו, ואנחנו בתור הורים טרודים בבעיות של היומיום, בפוליטיקה, באוכל, בעבודה, ואומרים, תדר, ככה גם החברים שלו, ככה גם הוא, ככה גם הוא, ושוכחים לשאול את השאלות. אבל אני אומר, רגע, בואי נפנה, החרם מגיע מבית ספר. בכל הפסקה, אני מלמד בבית ספר. אני רואה, בכל הפסקה יש לפחות 2-3 מורות שיושבות במורות חצר, שרואות, מסתכלות, רואות, ילד נפל, קרה משהו. איפה הם, אותם מורים, אותם ילדים, אותו מודעות בבית ספר, שזה תופעה שגורמת למקרה מוות.
כן.
שילדים מתאבדים בגלל דבר כזה. זה לא איזה שהוא קיבלתי מכה בברך טוב, אני אשים לך פלסטר. איפה מערכת החינוך? איפה המורים? איפה החברים המסביב? איפה המודעות? אוקיי, לקחת היום את ספיר לצורך העניין ולהגיד לילד, אני נותנת לך את הכלים שתוכל לפתוח את הפה ולדבר, זה כאילו הפלסטר אחרי. איפה בית ספר?
תראה, אני לא מסכימה. הורים מגיעים אליי עוד לפני שמתחיל החרם, או שכבר הצונמי החזק בשיאו. ואז הם נשארים להתקשר.
שוקי מדבר על לפני, השלב הראשוני. איפה מערכת החינוך שאמורה לדבר עם ילדים על סכנות החרם, שהם לא מודעים אליהם.
איפה לראות?
ברשתות החברתיות. את יודעת שהערכנו פה לפני שבועיים... מומחית דוקטורנטית שעוסקת ברשתות חברתיות והטרדות
ברשת.
והטרדות ברשת. והיא אמרה שהם חושבים שזה איזה מין מעשה קונדס כזה. איך מסבירים להם את חשיבות העניין ואת החומרה של העניין?
קודם כל, כמו שאמרת, היום כולם ברשת, כל הילדים הם נמצאים שם, ולעשות קמפיינים עם מודעות זה אחריות של משרד החינוך.
אז זה מה שאני שואל, איפה הוא?
איפה הוא?
איפה המורים? אז בי, הרי עכשיו...
אין מספיק כוח אדם בבתי הספר, ברצינות אני אומרת, אין מספיק כוח אדם, אין מספיק...
אבל יש פסיכולוגית בית ספר.
לא, אין.
אין פסיכולוגית.
אין.
יש יועצת.
בחייך, על 600 תלמידים.
אבל יש מורה בכיתה.
לא, זה לא, הכל זה ברמת הבייביסיטר, שלא יקרה להם משהו פיזי, אבל בהיבט הנפשי אין כוח אדם. אני לא רוצה לבקר כבר את הממשלה, כי כבר כל כך הרבה מבקרים אותה על כל כך הרבה דברים.
לא, אני לא חושב שזה נקודתית ממשלה כזאת או אחרת, זה כמעט כולם.
אלוהים אדירים, באמת.
נכון? אין פה ימין בזה.
לא, פה אין.
לא, פה אין.
פה אין וכולם פה באותו צד.
כן.
וההורים ואנשי החינוך וכולם באמת באותו צד, וכולם צריכים להתכנס למען הילד. נכון, מערכת החינוך לוקה בחסר, ומבחינת ציון הייתי נותנת לציון בינוני.
נכשל
יש,
אפילו.
יש מאמץ, המאמץ הוא קיים, והם כן ערניים למה שקורה. בפועל לא קורה שום דבר. לא קורה שום דבר למען הילד. ויועצת, זה יועצת אחת על כל בית הספר. לפעמים בית ספר זה מכיתה א' עד...
כן, אבל אני חושב שחלק מהתפקיד של מורה שהיא נכנסת לכיתה... תראי, אני מלמד תקשורת.
כן.
אוקיי.
אני איפה, באוניברסיטה?
לא, בבית ספר כיתות ה', תלמידים. אוקיי, כיתות ה', בכיתות י' וי' א'.
כן.
ואני נכנס לכיתה, ואני כבר רואה את החברויות שנוצרים. אלה 3 ביחד, אלה 4 בנות ביחד. פתאום הילדה הזאת היא לבד, אבל היא הייתה איתם ביחד. אומר, למה עברת מקום? מה? כי אתם הייתם ביר... לא, זה בסדר. לא, זה לא. למה עברת מקום? כאילו, מה קרה? אנחנו, אני יוצא רגע את השיעור ואני שואל, מה קרה? אתה ואתה היית ביחד, עכשיו למה הוא שם? אתה מתחיל לשאול, לא, היא כזאת, היא כזאת, היא כזאת, ואז אני, אתה פתאום מגלה שבשיחה פשוטה, בראייה של מחנך,
כן.
אתה יכול להציל דברים לפני שהם יתרחשו.
נכון.
זה לא מדויק, סליחה.
הכל
אני
טוב.
אגיד לך למה גם. יש הבדל בין קונפליקט, שקונפליקט זה בסדר בין חברים, והיום דווקא ההורים הרבה פעמים מחסלים את הקונפליקט והם לא נותנים לילד להתמודד לבד. הרבה הורים פשוט לא נותנים לילד להתמודד, וצריך לשים לב להבדל בין קונפליקט לחרם. ילדים יכולים לריב, וזה בסדר שילדים רבים ומשלימים וחוזרים, וזה טבעי, זה חלק מהמיומנויות שילד צריך לרכוש. חרם זה משהו אחר.
אם ילד רואה את הקונפליקט.
אתה לא יכול לזהות חרם, ואני אגיד לך למה.
לא,
היום...
למה? זו שאלה מצוינת. למה את לא יכולה לזהות חרם?
גם היום חרם, הכל יכול להיראות לך בסדר, וכולם באים ואומרים לילד שלום, אבל מתחת לפני השטח, כולם מרחלים על אותו ילד. רצה איזה שמועה על אותו ילד, ואף אחד פתאום לא רוצה להיות חבר שלו. אז יגידו לו אולי שלום, אולי זה, ואתה תראה את זה כאילו הכל בסדר. אבל מתחת לפני השטח, אחר הצהריים, אין לו חברים, אף אחד לא רוצה לדבר איתו, פשוט נהיית חבורה שלמה נגד אותו ילד. ואותו ילד מרגיש אשם. עד כדי כך אשם ומאכזב, שהוא לא רוצה לספר להורים שלו עד כמה הוא מאכזב.
אז זה יחסית די מתסכל.
זה מתסכל מאוד, אבל...
די מתסכל, כי גם...
האם הצלחת לשים את היד על... את האצבע על איזשהו פרופיל של מי הנפגעים, או מי הפוטנציאל של הנפגעים?
זה יכול להיות כל אחד ויותר מזה.
כל אחד?
כל אחד ויותר מזה.
זה יפתיע אותך.
יש חרם, משהו שעוד יפתיע אתכם, חרם על מבוגרים.
מה?
זה קורה, כן. זה קורה במקומות עבודה. זה קורה אפילו יותר מזה באח הגדול. לפני שתי עונות, היה חרם שעשו על בחורה מתוקה בשם טליה. אני לא יודעת אם אתם רואים את התוכנית הזאת.
לא יודע, אני אחת הציעה לי חברות בטיקטוק, קוראים לה שלקה משהו.
טוב, זה מהעונה האחרונה.
לא יודע, אני לא יודע, אני לא מכיר. אני חושב שקיבלתי חברות ממנה, השלקה.
גדול.
לגמרי,
אז זה לא מהעונה שלה, לדעתי זו עונה אחת לפני.
אז את אומרת שהחרם שם הוא גם למבוגרים. אבל מבוגרים עוד איכשהו יכולים להתמודד.
נכון.
ילדים לוקחים את חייהם, נוטלים את החיים. נורא. קשה לעלות על הדעת שילד בן 12 עושה, מחליט לסיים את חייו, או כמו הילדה הזאת בת ה-16.
כן.
זאת הבעיה, הילדים, ובכל זאת, הפרקטיקה, מה הפרקטיקה המרכזית שלך בטיפול הרגשי הזה?
אז כמו שאמרתי, בחדר האימון אנחנו מתאמנים על רגשות. המטרה בעצם במפגש זה לחזק את הביטחון העצמי של הילד, שידע מה הערך שלו, מה הערך שלו בעולם. יש תרגיל יפה, אני נותנת להם הרבה תרגילים וסיפורים, והכל עובר בצורה כזאת של תרגילים מעולמות ה-CBT, NLP, פסיכולוגיה חיובית. ואחד התרגילים שאני נותנת להם, אני אתן דוגמה, זה לרשום בסוף כל יום שלוש דברים טובים שקרו לך, שלושה דברים טובים שקרו לך היום. והתרגיל הזה נראה פשוט.
שהוא מה? איך הוא נראה?
הוא פשוט, אני מביאה להם מחברת, והם כותבים בסוף כל יום,
שלוש דברים טובים שקרו לך
היום. בדיוק, שקרו לך היום.
זה יכול להיות. ופתאום
הם מוצאים את הדברים הטובים האלה?
ופתאום הם מוצאים את הדברים הטובים, והם אפילו רושמים, שתיתי משקה שאני ממש אוהב.
יפה.
דברים ממש פשוטים, ואז פתאום הם רושמים לי הרבה יותר משלושה דברים. הם רושמים הרבה הרבה יותר. ככל שהם מתאמנים בזה, ואז מה שקורה זה שהם רואים שיש הרבה יותר טוב והרבה יותר הצלחות מאשר קושי. זה תרגיל אחד קטן ממה ש... עכשיו, מחזק את הביטחון של הילד, נותן ערך, נותן לו את הערך העצמי.
את המיקרופון רק טיפה תרחיקי ממך, קצת קדימה, כן, בדיוק, כי את עוברת אותו.
את עוברת אותו, מה זה.
כן, מצוין. לא, לא, הכל טוב.
עכשיו, אוקיי.
שקלת, היה איזשהו, את יודעת, יש קרן קרב.
כן.
או גפן.
כן.
זה יכול לתוכנית כזאת להיכנס, נגיד, לגפן.
לתוכנית הלימודים.
ולהכניס אותה לבחירת מנהל. בגפן?
הלוואי, הלוואי. אתה יודע שאני הלכתי לכמה בתי ספר.
איזה שאלות טובות יש לך היום?
כן. מילואים? לא, גפן זה מעולה.
גפן.
זה מדהים, וזה כן נכנס למערכת החינוך.
זה נכנס, אני יודע. בטח. השאלה אם כאילו יש כמוך, יש עוד שכבר בגפן?
יש כמוני בגפן, כן, יש לא מעט. פשוט, שוב, חסר כוח אדם. חסר כוח אדם. אין תקציבים. כי, זאת אומרת, גם למורים הם מתלוננים שאין תקציבים.
ספיר, אז... כדי רק לסבר את האוזן,
כן.
להיות מטפלת רגשית זה הרבה מאוד זמן, הרבה לימודים.
כן.
ואתה יודע, שוקי, זה לימודי הפסיכולוגיה, זה המון זמן. עם
שבע
הסטאז,
שנים, לא?
שבע שנים, שמונה שנים.
פסיכולוגיה, אם עושים תואר ראשון ושני, בשביל...
בשביל לקבל את
בשביל
הקלינית.
בשביל הטייטל, וזה... אז כן, זה יוצא איזה.
אז זאת ושבע. אומרת, שאחרי כל השנים האלה שלמדת, בסופו של דבר, כדי להחזיר את מה שלמדת, את מטפלת במי שיש לו את האמצעים. במי שאין לו, שאלוהים יעזור לו, או האינוקה.
משהו כזה.
היום כן בקופות החולים יש טיפולים מסובסדים, התורים הם מטורפים.
אני כשרציתי רציתי פסיכולוג בתקופה מסוימת, לא בגללך שוקי.
לא, חבל.
אז אמרו לי עוד 9 חודשים. זה התורים היום?
כן.
וזה במקרה הטוב.
במקרה הטוב.
זה במקרה הטוב, 9 חודשים.
כן. וואו. ובואו לא נשכח את המלחמה שהייתה פה לילדים ואת הקורונה, כן. וכל זה מתנקז לחמש שנים רצופות, אז... שהילדים לומדים בזום והם כל היום במסכים.
כן.
והיום החרם הוא, אתה יודע, בוואטסאפ. זאת אומרת, הם עוזבים את הקבוצה, מעזיבים את הקבוצה.
אוקיי.
זה נראה ככה.
אז במלחמה היה... אלה שיטות החרם המפורסמות להוציא מהקבוצה וזה?
תרגיז אותי, אני אוציא אותך מהקבוצה של הרדיו.
וואו.
זהו.
הייתי ילד טוב.
כן, אני יודע. במלחמה.
כן.
אחרי, הנושא הזה התגבר.
מהשביעי
באוקטובר, כולל המלחמה, צצו קונפליקטים.
תראה, עוד לא חקרו את העניין הזה לעומק, ולכן...
אני לא יודעת להגיד...
אבל הקורונה בלא ספק הגבירה את התופעה הזאת.
כל האינטראקציה של הילדים, ככל שאנחנו שמים אותם יותר ויותר, מדביקים אותם למסכים, והילד אומר, לא, אמא, אני רק לומד, ובזמן הזה הוא במסך, יש במסכים האלה מלא אלימות, הם נחשפים לבריונות, ואני לא יודעת להגיד מה המלחמה עשתה, אבל סתם דוגמה שהייתה לי השבוע, אמא צלצלה עליי ואמרה לי ש... הילד שלה, יש ילדה בכיתה שלא הגיעה כמה ימים, והילד אמר שהיא נחטפה. ואז האמא אמרה לי, תקשיבי, אני בטוחה שזה מהמלחמה, הם כל כך בתוך הדבר הזה, מהשביעי לאוקטובר, אלה הקונוטציה שעולות עליהם.
עכשיו, אנחנו תמיד מסיימים רעיון עם איזושהי, ככה מה שנקרא, ראייה אופטימית.
כן.
לעתיד. מה נקודות האור שאת רואה, או שהיית רוצה לראות ב...
תראה,
אני יכול לעזור לך אם את רוצה.
לא, אני רוצה דווקא...
מבחינת נקודות האור שאת רואה. יש פה הרבה, תראי כמה נקודות אור.
די, אני מדברת ברצינות.
לא, הרג אותי עם כמות הפנסים שהוא שם פה.
הוא שואל, אני לא יודע איך אפשר לצאת אופטימי ממה שעכשיו דיברנו.
בכל זאת,
זהו, בדיוק. אז אני כן הגעתי לכאן כדי לתת גם כמה טיפים להורים.
קדימה.
יאללה.
אז קודם כל, שימו לב להתנהגות של הילדים, הכי חשוב, תיכנסו אליהם, תשאלו אותם שאלות, זה ממש ממש חשוב. אני חושבת ש... אוקיי, אני אגיע לזה אחר כך. הדבר השלישי זה להסביר לילד שהוא לא אשם. אם הילד נמצא כבר במצב של חרם או משהו כזה, קחו איזה חבר אחד שילווה אותו בתקופה הזאת. אחד.
זה יותר אחד. בנים או יותר בנות?
אין לזה...
לא?
אין לזה...
אין לזה מורחקות?
השבוע שמענו על נערה, ולפני כמה חודשים זה היה ולדימיר, שהוא זה לא...
כן.
אין איזה מגדר
לא,
מסוים.
אין איזה...
אין איזה... פשוט
לא,
ילדים...
לא, אתה יודע, אנחנו מגששים באפלה קצת, כן, מנסים לגמרי. להבין יותר... אבל בשורה התחתונה, את גם תטפלי בבתי ספר, או שרק בקליניקה שלך?
אז האמת שהלכתי לכמה בתי ספר כדי להתנדב, כן. כי אני מאוד מאמינה בהתנדבות, ולתת מאוד. לקהילה. עד היום לא יצרו איתי קשר. כאילו מאוד רציתי להוציא ילדים, שהוציאו אליי ילדים ש...
כן. את המורה, מה עם השירות הפסיכולוגי ברשויות מקומיות? יוצרים, אתם יוצרים את
לא, הקשר? לא, יש, אתם... תחכה, 9 חודשים.
אבל לא, אבל השאלה אליי, האם בסדר. השירות הפסיכולוגי השוטף פנית אליהם?
לא, אני פניתי רק לבתי ספר במרכז הארץ, כן. איפה שאנחנו גרים.
כן.
וככה במטרה להתנדב.
את רוצה להציע לבית ספר להתנדב במה?
אני הייתי רוצה להגיע לבתי ספר ושיוציאו אולי ילדים שהם רואים שהם קצת בעייתיים, אולי שיש להם קושי חברתי, אולי שיש להם קצת קשב וריכוז, יכול להיות שאחר כך יש להם גם קצת בעיות של שליטה בכעסים, פחדים וחרדות.
וזה כאילו ללא תשלום?
אני הצעתי את זה ללא תשלום, כי אני יודעת שלבתי ספר קצת קשה, ורציתי לתת קצת ממני, כי בבוקר אני די פנויה. בבוקר כל הילדים בבית ספר, אני די פנויה.
א', כדאי לבדוק, ב', ספיר, שאלה אישית.
כן.
למה הגעת לתחום הזה?
וואו. אני הייתי ילדה עם פחדים וחרדות. אני חושבת שעברתי לא מעט בתור ילדה, ועם עצמי, לא שיתפתי אף אחד. כאילו, ממש התמודדתי עם זה לבד. כי לא רציתי, זאת הייתה הבחירה שלי. והלוואי, הלוואי, הלוואי, והיה לי מין מישהי כמוני, שמלווה אותי כזה, והייתי אצלה משתפת את מה שלא בא לי לשתף להורים שלי. והייתה כזה נותנת לי קצת נקודות של תקווה.
אז יופי, אז אנחנו קודם כל מחזקים אותך בבחירה שלך.
תודה.
ומאחלים לך בהצלחה ושבאמת תצילי, כי כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו, ואני מאוד מאמין בזה. ואני מקווה שנהנית מהרעיון.
מאוד, יש לי עוד טיפים לתת.
אבל אנחנו נעשה את זה בהזדמנות אחרת, כי הזמן עבר.
כן.
אז תודה לך, ספיר.
תודה.
ועל רקע השיר הזה של חנן בן ארי, אמן על הילדים שלנו, אנחנו ניפרד. תודה לך, שותפי היקר שוקי אברהם, שהיית מבריק היום, אני חייב להודות.
האופטלגין.
בלי עין הרע.
ממליט, מה את אומרת?
תודה לך, ספיר ברנשטיין, אנחנו נוותר על השם השלישי בסיום.
פסנדי.
פסנדי.
פסנדי, פסנדי.
תודה לכם, צופות וצופים יקרים, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. לילה טוב.
המציאות שאני חי בה, זוכר איך אחרי 3 נגמר האוויר. אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם 6, עוד רגע 7, וכמה שהם מדהימים. אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק 2 חדרים. והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים של... אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה הלב הוא פגיע שהבטחתי.
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי.